השיעור היום לילוי נשמת מנחם בן יוכבד, זיכרונו לברכה, וגם לילוי נשמת דורה דריינה בת פייגה וירמיהו, זיכרונה לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור כך שממש בזכותו יצא שיעור נוסף לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף ממתת במסכת יבמות. נתחיל במשנה ממש בתחילת עמוד א' ונסיים בנון עמוד א' בסוף פרק החולץ לבימתו. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון והמרכזי זה לגבי איזה איסור יוצר ממזר. החלק השני אגדת לגבי מנשה וישעיהו. החלק השלישי יהיה ממש שורה אחת לגבי איסור אחות אשתו. אז החלק הראשון, אם אדם בעל אישה שאסורה עליו ונולד תינוק, מתי תינוק הזה ממזר? כלומר, איזה איסור יוצר ממזר? ולגבי זה המשנה מביאה שלוש דעות, ואת שלוש הדעות האלו כבר ראינו כמה וכמה פעמים לאורך המסכת. הפעם האחרונה הייתה ממש לפני כמה ימים בדף ממהי, ועכשיו סוף סוף נראה את המשנה שהיא המקור לשלוש הדעות, ובגמרה נראה גם מה המקור של הדעות ועוד דיונים, ואת החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה הדעות, במשנה יש לנו שלוש דעות, רבי יהושע, שמעון התימני ורבי עקיבא. הגמרא אומרת שדעת רבי עקיבא בעצם מתפצלת גם היא לשלוש דעות, אז בסך הכל יש לנו חמש דעות, ואנחנו רואים אותם מהקל לכבד, כלומר ממי שהכי מצמצם את הממזרות למי שהכי מרחיב. אז הדעה הכי מקלה זה רבי יהושע, שהוא אומר רק איסור של מיטת ביתין יוצר ממזר, למשל איסור אשת איש, איסור אמו, אבל איסור קראת כמו אשת אחיו לא יוצר ממזר. זו הדעה המקלה. דעה הבאה זה שמעון התימני, שהוא אומר שגם איסור קראת יוצר ממזר, כמו כאמור איסור אשת אחיו, איסור אחות אשתו. הדעה הבאה זה רבי עקיבא, שהוא כאמור מתפצל לשלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה המקלה זה שרבי עקיבא מוסיף שגם איסורי לאו יוצרים ממזר, אבל לא כל לאו, אלא דווקא איסור לאו שזה איסור של קרבה. למשל, מי שבעל חלוצתו שזה איסור לאו, או מי שמחזיר את גרושתו אחרי שכבר התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה, זה יוצר ממזר. אבל איסורי לאו שהם לא בעיה באיש הזה ובאישה הזאת, אלא בעיה פשוט באישה עצמה, למשל אישה שהיא נתינה, זה בעיה באישה הזאת, זה לא בעיה ביחס ביניהם, ולכן זה לא יוצר ממזר. זה רבי עקיבא לפי המשנה שלנו. הדעה הבאה ברבי עקיבא זה של רבי סימאי, שהוא אומר שכל לאו יוצר ממזר, גם לאו כזה שהוא לא קשור לקרבה ביניהם כמו נתינה. הדעה הבאה ברבי עקיבא זה רבי ישבב, שהוא אומר שזה לא רק איסורי לאו לפי רבי עקיבא, אלא גם איסורי עשה. למשל, האיסור לבוא על הדור הראשון והשני של אדומי ומצרי, שזה נלמד ממשפט חיובי, לא ממשפט שלילי, זה נקרא איסור עשה, גם זה יוצר ממזר. ועד כאן חמש הדעות, עוד פעם לסיכום, לפי רבי יהושע רק מיטת ביתין, לפי שמעון התימני גם קראת, לפי רבי עקיבא יש שלוש אפשרויות, האפשרות המקלה זה שגם איסור לאו, אבל רק איסור לאו שהוא בעיה בקרבה בין שני אנשים, לפי רבי סימאי זה כל איסור לאו, גם למשל איסור נתינה, ולפי רבי ישבב אפילו איסור עשה. עד כאן הדעות, זה עיקר הסעיף הראשון. לזה רק נוסיף עוד הערה, וזה שמהמשך הגמרא עולה שהשאלה האם איסור מסוים יוצר ממזר, זה תלוי בעצם בשאלה יסודית יותר, וזה אם אדם ינסה לקדש את אותה אישה, האם הקידושים יתפסו. אם הם יתפסו, אז גם אם יבוא עליה בלי קידושים, זה לא ייצור ממזר. אם הם לא יתפסו, אז זה איסור כזה שכן יוצר ממזר. אז לגבי מיטת ביתין, זה ברור לפי כולם שקידושים לא תופסים. כלומר, אם אדם מנסה לקדש אשת איש או את אמא שלו, זה ודאי לא תופס, וזה ודאי יוצר ממזר. לגבי איסורי קראת, כאן זה כבר המחלוקת. לפי רבי יהושע זה לא יוצר ממזר, כי לדעתו קידושים כן יתפסו באיסורים כאלו, לפי שמעון התימני הם לא יתפסו וזה יוצר ממזר. ואותו דבר לפי רבי עקיבא, גם באיסורי לאו קידושים לא תופסים ולכן זה יוצר ממזר. כלומר השאלה תלויה האם קידושים תופסים או לא, ועד כאן הסעיף הראשון ראינו את הדעות. הסעיף השני זה מה המקור לכל הדעות האלו. אז כולם לומדים את זה מאותו מקור, שאגב ראינו את המקור הזה גם בדף ממהי, וזה מהפסוק של ממזר. הפסוק זה בדברים כף ג', פסוק ג', לא יבוא ממזר בקהל השם, ושני פסוקים לפני זה בפסוק א', כתוב לא ייקח איש את אשת אביו, ולא יגלה כנף אביו. וכל התנאים והאמורים שראינו, מבינים שפסוק א' הוא בעצם ההגדרה של פסוק ג'. כלומר, שמה שכתוב בפסוק א', מזה צריך ללמוד מה יוצר ממזר. אז מה כתוב בפסוק א'? כאמור, לא ייקח ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. כלומר, בעצם יש כאן שני איסורים. איסור אחד זה אשת אביו, שזה איסור חמור של מיטת ביתין, ויש איסור נוסף שפחות ברור מהו, כנף אביו, מה שברור לפי כולם שהוא פחות חמור מאשת אביו. עד כאן מה שכולם מסכימים, עכשיו נראה איך כל אחד לומד מכאן. אז רבי יהושע שומר שרק מיטת ביתין יוצר ממזר, כי אומר, יש כאן בפסוק שני איסורים, אחד חמור של מיטת ביתין ואחד קל יותר, ואם התורה רצתה לומר שגם האיסור הקל יותר יוצר ממזר, אז בשביל מה היא כתבה את האיסור החמור יותר? אלא ודאי שבאמת רק האיסור החמור יותר יוצר ממזר, כלומר רק מיטת ביתין, זה שכתוב גם את האיסור הקל, זה בשביל למד משהו אחר, תראו ברשי, זה המקור של רבי יהושע. לעומת זאת, כל שאר הדעות, כלומר שמעון התימני ורבי עקיבא על כל האפשרויות שלו, מבינים שדווקא לומדים לא מהאיסור החמור, אלא מהאיסור הקל, שגם הוא יוצר ממזר, השאלה היא רק מה זה האיסור הקל הזה, כי כאמור מה שכתוב זה איסור של כנף אביב, מה זה אומר כנף אביב? אז שמעון התימני מבין שכנף אביב זה שומרת יבם של אביב, כלומר אשתו של אח של אבא, כלומר בעצם האיסור של אדם לבוא על דודה שלו, שזה איסור קרת, ומכאן לומד שמעון התימני שמה שיוצר ממזר זה איסור קרת. לעומת זאת רבי עקיבא מבין שכנף אביב זה לא שומרת יבם של אביב, אלא זה אנוסת אביב, כלומר אישה שלא הייתה נשואה לאבא שלו, אלא קשר מחוץ לנשואים, שזה רק איסור לאו, ומכאן לומד רבי עקיבא לפי המשנה שלנו, שגם איסורי לאו יוצרים ממזר. אז בינתיים ראינו את המקור לרבי יהושע, לשמעון התימני ולרבי עקיבא של המשנה שלנו, ועכשיו מה לגבי שאר הדעות ברבי עקיבא, שהם מרבים את זה גם לאיסור לאו שאין בו קרבה, או גם לאיסור עשה? הם לומדים את זה מהאיתור של הוו, כי כתוב בפסוק ולא יגלה כנף אביו, הוו הזאת לכאורה מיותרת, והיא באה לרבות עוד איסורים, לפי רבי סימא היא באה לרבות כל לאו, גם לאו שאין בו קרבה, לפי רבי ישבב היא באה לרבות גם איסור עשה, ועד כאן המקור לפי כל הדעות, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשורה האחרונה בעמוד א', וכאן נראה שלושה איסורים שלמרות שהם אסורים, אחד מהם בקרת, השאר בלאו, בכל זאת, לפי כולם הם לא יוצרים ממזר, ולמה? כי כמו שאמרנו מקודם, השאלה אם איסור מסוים יוצר ממזר או לא, תלויה בעצם בשאלה אם אדם ינסה לקדש אישה כזאת, האם הקידושים יתפסו, ובשלושת האיסורים שעכשיו נראה, קידושים תופסים לפי כולם, ולכן הם גם לא יוצרים ממזר לפי כולם. האיסור הראשון זה איסור נידה, שזה איסור קרת, כיוון שאם אדם מקדש אישה שהיא כרגע בנידה, קידושים תופסים, ממילא זה גם לא יוצר ממזר, ובסוגריים מניין שהקידושים תופסים, כי כתוב לגבי אדם שבעל אישה נידה, הוא תהי נידתה עליו, ודורש המילה תהי מלשון יהיה, הוויה, כלומר יש לו בהוויה, הוא יכול לקדש אותה וזה יתפוס, זה לגבי איסור נידה. האיסור השני, שגם כן קידושים תופסים ולכן זה לא יוצר ממזר, זה אשתו שזינתה. אם אשתו של אדם מזנה, אז בעלה אסור עליה, אבל זה לא מפקיע את הקידושים הנוכחיים, זה מראה שקידושים עדיין תופסים בה, למשל אם הוא יגרש אותה ואז יקדש אותה עוד פעם, הקידושים יתפסו, וממילא אם הוא בא עליה, גם זה לא יוצר ממזר. זה האיסור השני. האיסור השלישי זה אדם שבעל שומר את יבם של אדם אחר, כלומר רובן נפטר ועכשיו שמעון צריך לייבם את אשתו רחל ופתאום בא יוסף שלא קשור אליהם ובעל אותה אישה, האיסור הזה זה איסור לאו ויש מחלוקת בדף צדיק ב' האם באיסור כזה הקידושים תופסים, כלומר שוב אם יוסף יקדש אותה האם הקידושים יתפסו, רב אומר שלא וממילא זה גם יוצר ממזר, שמואל אומר שכן ולכן זה לא יוצר ממזר ויש ברייתא שבפשטות היא כמו שמואל ולכן בנוסף לשני איסורים שהבאי הזכיר של נידה ואשתו שזינתה היא גם מביאה את האיסור הזה של שומרת יבם של אדם אחר, שגם בזה זה לא יוצר ממזר, לעומת זאת הבאי לא הזכיר את זה, כי הוא התלבט בין רב לשמואל, ולכן הוא לא הזכיר את זה, ועד כאן, הסעיף השלישי, ראינו שלושה איסורים שבהם הקידושים כן תופסים, באחרון ראינו שזה מחלוקת, וכיוון שהם תופסים, זה לא יוצר ממזר. הסעיף הרביעי והאחרון זה בשורה השמינית בעמוד ב' וזה שהמשנה מביאה ראיה לטובת רבי יהושע שאומר שרק איסור מיטת ביתין כמו אשת איש יוצר ממזר. וזה שמספר רבי שמעון בן עזאי שהוא מצא מגילת יוחסין בירושלים שכתוב שם על איש פלוני שהוא ממזר ולמה? כי הוא בא מאיסור אשת איש. ומזה שהמגילה שם מקפידה להדגיש שזה בגלל איסור אשת איש היא בעצם רצתה לומר שרק איסור כזה יוצר ממזר כמו דעת רבי יהושע. זה במשנה, והגמרא מביאה ברייתא שחוזרת על אותו דבר, ובזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי איזה איסור יוצר ממזר. החלק השני הוא יותר אגדתא, וזה שבאותה ברייתא שהרגע הבאנו שחוזרת על הסיפור של המשנה לגבי אותה מגילת יוחסין שמצאו בירושלים, כתוב שבאותה מגילת יוחסין היו כתובים עוד שני דברים. וזה א', שמשנת רבי אליעזר בן יעקב קו נקי, כלומר מה שהוא אומר נכון הלכה כמותו, כמו שאגב גם הזכרנו לא מזמן בדף למ"ז, ודבר שני שמנשה שהוא היה מלך יהודה, מלך רשע, בן חזקיה שהוא היה מלך צדיק, אותו מנשה הוא זה שהרג את ישעיהו הנביא, שהיה אבא של אמא שלו, כלומר סבא שלו הוא זה שהרג אותו. זה מה שכתוב בברייתא, ועכשיו כיוון שכבר הזכרנו את זה, הגמרא דנה למה באמת מנשה הרג את ישעיהו. אומרת הגמרא הוא לא סתם הרג אותו, אלא הוא פסק שהנבואות של ישעיהו סותרות את דברי התורה, והוא מביא שלוש סתירות כאלה, כשבהמשך הגמרא מתרצת כל אחת מהסתירות. אז נראה כל סתירה והתירוץ. הסתירה הראשונה זה שבתורה כתוב לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני אדם וחי, ואילו בישעיהו כתוב ויראה את השם יושב על כיסרם וניסה, ובהמשך מתרצת הגמרא שכל אחד מהם אמר את זה לפי דרגתו. משה שהוא רואה באספקלריה מהירה, כלומר הוא רואה את השם ממש בבהירות, אז בבהירות שלו הוא יכול לראות שבאמת אי אפשר לראות את השם לגמרי. לעומת זאת ישעיהו שהוא כמו שאר הנביאים רואה את השם דרך מראות, חידות, משלים, ציורים, אז בדרגה שלו זה נראה כאילו ממש אפשר לראות את השם. זה לגבי הסתירה הראשונה. הסתירה השנייה זה שבדברים ד' כתוב כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראנו אליו. כלומר, אפשר להתפלל להשם כל הזמן והשם עונה לנו. לעומת זאת, בישעיהו כתוב דרשו השם בהימצאו, כשהוא נמצא. כלומר, לא תמיד השם ענה על התפילות. זו הסתירה השנייה, וגם על זה עונה הגמרא בהמשך, שבדברים שכתוב שהשם עונה כל הזמן, זה בתפילת ציבור. בישעיהו שכתוב שזה רק בהימצאו, זה בתפילת יחיד, ומתי זה ההימצאו הזה? זה בעשרת ימי תשובה. זה לגבי הסתירה השנייה. הסתירה השלישית זה שבשמות כתוב את מספר ימיך המלא, כלומר גם אדם שעובד את השם, יש לו איזשהו סך ימים שהשם ייעד לו כשהוא נולד, וזה המקסימום שהוא יכול לחיות. זה בשמות. לעומת זאת, בישעיהו, אחרי שחזקיהו קיבל את הבשורה שהוא אמור למות, אז חזקיהו התפלל, ואז ישעיהו אמר לו שהשם קיבל את תפילתו, והוסיפו לו 15 שנים, כלומר לכאורה אפשר לחיות יותר ממה שהשם ייעד לו מלכתחילה. אז זו הסתירה השלישית, ולגבי הסתירה הזאת אומרת הגמרא, זה כבר בדף נון, שבזה באמת יש מחלוקת תנאים, שרבי עקיבא אומר, כמו הפשט בתורה, שבאמת אדם נולד עם שנים מסוימות שאמור לחיות, הוא לא יכול לחיות יותר מהם, אלא רק פחות, אם הוא חוטא. לעומת זאת חכמים אומרים, כמו הפשט בישעיהו, שאפשר גם להוסיף מעבר. עכשיו, איך כל אחד יסתדר עם הפסוק של השני? כלומר, הרי אמרנו כבר, יש כאן לכאורה סתירה, אז רבי עקיבא שאומר שאי אפשר לעבור את מה שקיבלת, אז הוא מסביר את הפסוק בישעיהו, שכשהוסיפו לו 15 שנים, זה לא היה מעבר למה שהוא היה אמור לקבל כשהוא נולד, אלא הוא היה אמור לקבל סך מסוים, זה ירד לו בגלל שהוא חטא, ואז כשהוא התפלל, אז החזירו לו את מה שירד, אבל לא יותר ממה שהיה אמור להיות למלכתחילה. ומצד שני, איך חכמים הסתדרו עם מה שכתוב את מספר ימיך המלא? זה לא כתוב בגמרא, אבל רש"י מוסיף שהם יסבירו שהמלא זה לא למלא את מה שהיה אמור להיות מלכתחילה, אלא גם להוסיף מעבר. ככה כל צד מסתדר עם הפסוק של השני, וככה אין סתירה. ולסיום הדיון על הסתירה הזאת, הגמרא גם מנסה להביא הוכחה לרבי עקיבא, וזה שאחרי שבאמת הוסיפו לחזקיהו את 15 שנים, אז נולד לו בן, מנשה, והנכד של אותו בן זה יאשיהו המלך. עכשיו, הרבה שנים לפני כל הסיפור הזה, עוד במלכים א', יש נבואה, הנה ונולד לבית דוד, יאשיהו שמו. כלומר, זה שיאשיהו ייוולד היה ידוע כבר לפני. עכשיו, אם נאמר כמו חכמים, שבאמת חזקיהו היה אמור לחיות איזשהו סך שנים, והוסיפו לו מעבר לסך הזה עוד 15 שנים, זאת אומרת שלפני שהוסיפו לו, הוא היה אמור למות עכשיו, ובעצם לא להוליד את מנשה. כלומר, מראש, לא היה מתוכנן שמנשה ייוולד, וממילא גם לא היה מתוכנן שיאשיהו ייוולד, כי השנים אלו לא היו אמורות להיות לו. אז איך יכול להיות שהייתה נבואה המון שנים לפני זה, שכן יהיה יאשיהו? אלה חייבים להבין, כמו רבי עקיבא, שבאמת השנים אלו כן תוכננו מראש, כך שמנשה כבר תוכנן מראש, וממילא גם יאשיהו, אלא שהורידו לו את השנים, ואז החזירו לו. זו הראיה לרבי עקיבא, אבל דוחה הגמרא, זו לא ראיה. יכול להיות שבאמת מראש השנים אלו לא היו אמורות להיות לו, ובאמת מנשה לא היה אמור להיוולד ממנו, וזה שיש נבואה שיום אחד יהיה יאשיהו, בסדר. מי אמר שזה היה אמור להיות דווקא צאצא של חזקיהו? זה יכול להיות גם צאצא של מישהו אחר מבית דוד, ורק אחרי שהוסיפו לחזקיהו את 15 שנים, אז באמת יצא שזה דווקא צאצא שלו, אבל זה לא היה חייב להיות ככה, ולכן זה לא סותר את אותה הנבואה הקדומה. עד כאן לגבי שלוש הסתירות לכאורה בין נבואת ישעיהו לבין התורה, וכאמור, הסתירות האלו היו הסיבה שמנשה דן אותו למיטה, והגמרא מספרת שלמרות שישעיהו היה יכול לתרץ את הסתירות, כמו שתרצנו, בכל זאת הוא לא עשה את זה כי הוא ידע שמנשה לא יקשיב, ולכן הוא עדיף לא לומר לו, בשביל שלפחות כשמנשה הורג אותו שזה יהיה בשוגג ולא במזיד, וישעיהו מנסה לברוח, הוא אומר שם קדוש וזה גורם לו להיבלע בתוך גזע של עץ שם הוא מתחבא, אבל גילו אותו וניסרו את העץ, וכשהגיעו לפה שלו, אז הוא מת, וזה קרה דווקא בפה, מידה כנגד מידה, כי ישעיהו אמר בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, וזה היה החלק השני של השיעור, הבאנו את כל זה כי כאמור גם הסיפור הזה שמנשה הרג את ישעיהו היה כתוב באותה מגילת יוחסים שמצאו בירושלים שהוזכרה במשנה. והחלק השלישי והאחרון, שלוש שורות מאוד קלות ובזה סיימנו את הפרק, וזה שהמשנה מסיימת בהערה לגבי איסור אחות אשתו, וזה שאיסור אחות אשתו זה רק כל עוד האישה הראשונה עדיין חיה. אבל אם היא מתה, בין אם היא מתה כשעדיין הייתה נשואה לו או שהם כבר התגרשו, בכל אופן אם היא מתה, אז הוא מותר באחותה. זה מה שכתוב במשנה, ורב יוסף מאיר על זה, כאן שנה רבי, כלומר רב יהודה הנשיא שכתב את המשנה, הוא שנה משנה שאינה צריכה, כלומר לכאורה זה מיותר, כי באמת הדין הזה של המשנה הוא ממש פסוק מפורש. כתוב בויקרא י"ח, ואישה אל אחותה לא תיקח וכולי בחייה, דווקא כשהיא חיה, אם היא מתה אז מותר. זה היה החלק השלישי, הדרן הלך פרק החולץ, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו מהם האיסורים שיוצרים איסור ממזר, וחילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את הדעות, מהקל הכבד, הכי מקל זה רבי יהושע שרק איסור מיתת ביתין כמו אשת איש או אמו. דעה שנייה שמעון התימני גם איסור כרת כמו אשת אחיו אחות אשתו. דעה שלישית זה רבי עקיבא, וכאן יש שלוש דעות מהדעתו. לפי המשנה זה גם איסור לב, אבל רק איסור לב של קרבה, למשל מי שבא לחלוצתו או מחזיר גרושתו. לפי רבי סימאי זה כל איסור לב, למשל מי שבא לנתינה. לפי רבי ישבב זה גם על איסור עשה, כמו מי שבא לדור ראשון או שני של גר אדומי ומצרי. אלה הדעות, והערנו שהדעות כאן הם בעצם מחלוקת באיזה איסורים קידושים בכל זאת תופסים. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו מה המקור, וזה מסמיכות בין שני פסוקים. בדברים כף ג' פסוק א' כתוב לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, ושני פסוקים אחרי זה לא יבוא ממזר בקהל השם. אז כולם מבינים שמה שמגדיר איסור ממזר זה האיסורים שכתובים בפסוק הראשון, וזה עוד פעם אשת אביו שזה איסור חמור של מיתת ביתין, וכנף אביו שלא ברור מה זה אבל זה פחות חמור. וממילא רבי יהושע אומר אני הולך לפי האיסור החמור, כלומר מה שמגדיר זה דווקא איסור מיתת ביתין. לעומת זאת שאר הדעות הולכים לפי הקל, אלא שהם נחלקו מה זה האיסור הקל של כנף אביו. שמעון התימני אומר שכנף אביו זה אשתו של אח של אבא שלו, כלומר בעצם הדודה של האדם המדובר, שזה איסור קרת, וממילא רק איסור קרת יוצר ממזר. רבי עקיבא מבין שכנף אביו זה אנוסת אביו, שזה רק איסור לב. שאר הדוד ברבי עקיבא מרבות עוד יותר, וזה מהאות וו, ולא יגלה. וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שלושה איסורים, שלמרות שמסורים הם ודאי לא יוצרים ממזר, וזה איסור נידה, שזה איסור קרת, ואיסור לבוא על אשתו שזינתה תחתיו, שזה איסור לב. בשני המקרים האלו, כיוון שקידושים תופסים בה, אז זה לא יוצר ממזר. איסור שלישי, לגביו יש מחלוקת, וזה האיסור לב של לבוא על אישה שמחכה לו ייבום או חליצה ממישהו אחר, שלפי רב קידושים לא תופסים, ולכן זה ממזר, ולפי שמואל קידושים תופסים, ולכן זה לא ממזר. הבעל לא הזכיר את זה, כי הוא התלבט בין רב לשמואל, וזה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי הבאנו ראייה מהמשנה לרבי יהושע ממגילת יוחסים שמצאו בירושלים שאמרה בפירוש שפלוני הוא ממזר בגלל איסור אשת איש, כלומר צריך דווקא מיתת ביתין, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני, כיוון שהזכרנו את אותה מגילת יוחסין, הברייתא אומרת שבאותה מגילה גם היה כתוב עוד שני דברים, וזה שמשנת רבי אלעזר בן יעקב קו ונקי ולכן הלכה כמותו, ושמנשה בן חזקיה הוא זה שהרג את ישעיהו הנביא. והגמרא מרחיבה למה הוא עשה את זה, כי הוא אמר שישעיהו סותר דברי תורה והורה שלושה סתירות בין ישעיהו לבין התורה. תרצנו את כולם, אבל בכל זאת ישעיהו לא תרץ למנשה, כי הוא יודע שבכל זאת יהרוג אותו. ישעיהו מנסה לברוח, אבל זה לא עובד, והורגים אותו כשמגיעים לפה שלו, וזה מידה כנגד מידה, כי ישעיהו אמר בתוך עם תמי שפתיים אנחנו יושב. וזה היה החלק השני. בחלק השלישי הערנו שאיסור אחות אשתו זה רק כל עוד אשתו עדיין חיה, וזה פסוק מפורש, ולכן אומר רב יוסף שלכאורה זה שהמשנה הזכירה את זה זה מיותר. והדרן הלך פרק החולץ, ומחר נמשיך עם פרק רבן גמליאל. כל טוב בינתיים.